מתוך השבר, פרק נוסף יוצא לדרך, והאורחת שלי היום היא מישהי שב-11 שנות קריירה, אני רוצה להגיד, 11, נכון?
11.
הספיקה כל כך הרבה חמסה טפו, את מאמינה בעין הרע?
לא יודעת אם אני מאמינה בעין רע, כמו שאני שומעת את ההורים שלי אומרים חמסה טפו על כל דבר טוב שאומרים להם, אז
זה מתגלגל. אז זה כבר קול פנימי כזה שמתגלגל.
זה כבר אינסטינקט, אתה... או מישהו עושה אפצ'י, אתה אומר לו לבריאות. מישהו מחמיא לי, אני אומר לך חמסה טפו.
אז תגידו שלום לכימור אזולאי.
שלום.
מה העניינים?
בסדר, אני ממש שמחה להיות פה, מאוד.
גם אני מאוד מאוד שמח שאת כאן. מישהו בדרך לפה אמר לי, תשמע, היא כל כך מצליחה, היא כל כך, היא עושה דברים, ואושיית אופנה, ושחקנית עסוקה, ובאמת, חמסה טפו, על איזה שבר היא הולכת לדבר. ואז אמרתי לו משהו בדרך, אהבתי את הזה שלך. אמרתי לו, זה מה שיפה, אתה יודע, הרבה פעמים החיצון וה... בסוף כולנו עובדים, כולנו מצליחים, איפשהו, לפעמים, מי באמת יודע מה קורה בבפנים של הבן אדם? ולכן הזמנתי אותך לפה היום.
תודה רבה על ההזמנה, קודם כל. אני צפיתי והזנתי לפודקאסטים השונים שכבר עלו, ואני חושבת שזה נושא מדהים, והוא... אתה אפילו לא יודע כמה הוא מתקשר אליי כרגע לשלב שאני נמצאת בו בחיים, כי אני מרגישה שאני בפתחו של עשור חדש לחיי, וזה בפני עצמו שבר. לשבר יש נטייה לקבל קונוטציה שלילית, ואני לא מסכימה עם זה, כי אני חושבת ששבר זה רק דבר חיובי. תמיד בפרידות, נגיד, זה תמיד שבר מאוד גדול. אומרים שהתקופה הכי טובה, תקופה שאחרי הפרידה. כי את באיזשהו אבל עמוק על הפרידה, אבל בשנייה שהאבל נגמר, את קמה לחיים חדשים, את מגלה, או אתה מגלה, אישיות אחרת, חדשה יותר, טובה יותר, משופרת יותר, אותו בן אדם, אבל משהו משודרג.
אתה מגלה את הכוחות שיש בך.
אתה משתדרג. אני חושבת ששבר זה אומר, אם אתה יודע להיות מחובר עצמך, וזה, יש גם משתנים מן הסתם, אבל בסוף בעיניי, הדרך שאני רואה בשבר זה שדרוג. שבר בעיניי זה שדרוג לאורך טווח.
אני מה זה לוקח את זה? בענק. באמת.
זה קשה להבין את זה, וזה קשה להאמין בזה, וזה קשה להתקדם עם זה. אבל היום עליתי בבוקר לסטורי, משפט שלי כבר תקופה אני ממש אוהבת, שאופטימים ופסימים מתים באותה דרך. הם פשוט חיים בצורה שונה. וזה ממש מתחבר לי לשבר, כי בן אדם אופטימי פשוט יסתכל על השבר אחר כך, אחרי שהוא עובר את השלב הקשה, רק ישדרוג, כמשהו טוב.
אני לגמרי מסכים עם זה. כשאני אומר לך שברים שלך, איזה שברים עולים לך?
וואו, עולים לי כל כך, כל כך הרבה. נראה לי זה מפתיע לשמוע. עובר לי בראש פרידה שחוויתי מהבן זוג, שחשבתי שאני לא אהיה בזוגיות יותר בחיים, ואמרתי שבנים וספר מזעזעה. עובר לי בראש שזה לא ממש ממש קשה שקיבלתי לפרויקט ששינה בי כל כך הרבה דברים בחיים. עובר לי תאונה שעברתי, כל אחד כזה תופס אותי בפן אחר של החיים, אם זה הפן הזוגי, הפן האישי, הקרייריסטי יותר. על מה אתה רוצה לדבר?
אני חושב שאני רוצה להתחיל דווקא מהשבר, השבר באמת הפיזי שחווית. נכון, הייתה תאונת גלישה זה היה?
לא, אז אני אסביר בדיוק. כשהייתי ב-19, זה היה ממש 20 יום לפני המולדת שלי, בשביעי לתשיעי. הייתי בשיא של צילומים של העונה השנייה של ספיידרס ושל העונה השלישית של מקיף מילאנו, וזה בדיוק היה יום אחר ראש השנה, אז כזה 3 ימים שלא עובדים. הייתי דקה לפני פסטיגל, קמפיינים בין לבין, המון 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 דברים שפשוט עצרנו רגע לצלם ל3 ימים, כי ראש השנה זה נראה לי בין החגים היחידים במדינת ישראל שממש מקבלים 3 ימי חופש. כן. ונסעתי עם ההורים שלי, יום אחרי ערב חג, עם הקרוון שלנו, לחוף באשדוד, ואבא שלי הביא את האופנוע ים. אני, כרגיל, מי שמכיר אותי, יודע שאני חולת אקסטרים, חולת אקסטרים.
הרפתקנית בכלל.
הרפתקנית, סקרנית, כל מה שנלווה, ואמרתי לה, יאללה, בוא נעלה על האופנוע ים, ובאמת כל הבוקר רכבנו על האופנוע, וזה נדיר. יצאנו, אכלנו, שתינו, ואז באזור איזה 3, רצינו להיכנס למים שוב. אמא שלי אמרה לי, קים, די. הגלים חזקים, הגלים התחזקו, תשארו פה, הלכה לישון, אמרתי לה, טוב, אם אני ילדה גדולה, הכל בסדר, אנחנו נסתדר. עכשיו, אבא שלי גם, זה פיטר פן, זה הילד הנצחי, לא רואה בעיניים. באמת היו גלים מאוד מאוד גבוהים, וזה גם חוף לא מאוכלס, אין מציל. ומי שלא מבין באופנוע ים, כשקופצים מעל גל, זה משהו שעושים, זה לא משהו שהוא מסוכן, כאילו, זה מסוכן, אבל זה לא משהו שלא עושים. אקסטרים באופן כללי זה מסוכן. קפצנו עם האופנוע ים, ואז נוחתים, ואבא שלי, לפני שהתחלנו את הסשן הזה, אמר לי, תקשיבי, כשאת נוחתת, נוחתת ככה, הסביר לי משהו, כל הכללים, להחזיק אותי, כמה שיותר, הדריך אותי כמו שצריך, באמת, קפצת.
וזאת פעם ראשונה שאת עושה את הדבר הזה.
לא, לא, ניסופנו מה שאני קטנה, אבא
שלי. לא, אבל ככה ספציפית, ממש,
עם הגלים, עם הגלים. הכל, הכל, עשיתי את זה כבר בעבר, אבא שלי, אלוף הארץ.
כלומר, לא, לא הייתה לך שום סיבה לחשוש.
אפס חששות. ובאמת קפצתי, עכשיו, אתה קופץ איזה 2 מטרים באוויר, זה גבוה. ואז בקפיצה החמישית או השישית, נחתתי, וכנראה התעייפתי, אז לא החזקתי את הגוף שלי כמו שצריך. נחתתי על הישבן, אבל בצורה לא נכונה, ככה שכל ההלם של העוצמה של הגל נדחסה לי אל תוך הגב. באותו רגע לא הבנתי מה קרה לי, רק הצלחתי, ככה דיברתי. אמרתי אבא שלי, אבא, אני לא, לא שמת. משכתי לו את הכתב, אמרתי לו, אבא. לא הצלחתי לדבר, משהו נתקע לי באוויר, משהו חסם לי את קנה הנשימה.
את מדברת ועכשיו הנשימה שלי הולכת ומחסירה את עצמה.
כן, תקשיב, זה באמת היה רגעים מאוד מאוד מפחידים. אבא שלי, אני חושב, חלק ממה שמאפיין אותו זה גם שהוא לא נלחץ. באמת, זה דבר שאני חושבת באבא שלי, צריך לעשות הרבה כדי להלחיץ אותו. והוא באמת גם ניסה לשמור על קור רוח, ולהגיד לי, הכל טוב, הכל טוב, אנחנו מוריד אותך להם, תשחררי, הכל בסדר, כי אם זה בראש, זה בראש, זה בראש, בראש. שם אותי על החול, נשקפתי על הגב, אני אומרת לו, אבא, אני לא יכולה לזוז. תקרא למישהו, בשנייה שהוא הבין שאני רצינית, ושזה לא רגע כמו מכה של רגע, כמובן שהוא ישר רץ לצד השני של החוף, וקרא לעזרה, בינתיים היו שם כזה שתי בנות בחוף, שהוא ביקש מהן לשים עליי עין, עד שאימא שלי, כאילו, שיהיה מי שישיג את אימא שלי, כי הוא לא רצה להשאיר אותי לבד, כזה סיטואציה, אתה יודע, חוף ריק.
חיפשת לראות במבט שלו, האם הפעם הוא נלחץ, או ש...
יואו, בא לי לפקוד שאני מדברת על זה. לא, כי נורא התעסקתי רגע במה קורה לעצמי, אני זוכרת ששכבתי, ככה כזה עם ידיים וזה, אתה יודע, אתה עושה מה שאתה רואה בסרטים, או כשראית בן אדם נפצע, אז אני מזיזת האצבעות, ואני מזיזת הרגליים, ואני מנסה להרים את המס... כי אומרים לך לא לזוז, בדרך כלל כדי שלא תחמיר את הפציעה, ואתה רוצה לראות שהכל עובד, אתה רוצה לראות ששום דבר לא ישתתק, אז אני מזיזת ימין, מזיזת מול, ואני לא מבינה מה קורה לי. ואני כאילו אומרת, באמת, זה הרגע שאני אשכח בחיים, תשמע ישראל, אדוני אלינו, אדוני אחד, בבקשה שאני אלך, שאני אשאר בריאה, שלא יקרה שום דבר. פשוט, בחיים שלי לא התחננתי ככה לאלוהים להיות בריאה. פתאום בריאות היה נראה לי הדבר היחידי, זה תמיד נראה לי ככה, אבל פתאום זה באמת קיבל משמעות. ובזמן הזה כבר אמא שלי רצה, ראתה אותי על החוף, לא הפסיקה לפקוט, חשבה שבאמת היא ראתה כבר את הסוף, זה היה רגעים מאוד מאוד דרמטיים, ומה שאני לא אשכח, זה תוך כדי שאני שוכלת שם, אני חכה למטה שיבוא, זה גם היה חג, לא כולם בקונן, כאילו לא יודעת, הרגשתי שלקח זמן למטה להגיע. אני זוכרת שאמרתי, אמא שלי, אמא, תתקשרי לשרית, הסוכנת שלי, אמא, תגידי לה שחייב להודיע להפקות, חייב להגיד לכולם שנפצעתי, תגידי לה מעכשיו, כאילו, ישר חשבתי על האחריות.
אני נשבע לך שזה מה שידעתי שחשבת. אני זוכר שכשקראתי את זה אז, ומהיכרותי הקטנה ולא קטנה איתך, אמרתי, בטח כשזה קרה לה, היא רק חשבה בראש.
רק על האחריות
שיש לי. מה היא עושה עם כל האח...
חשבתי, סליחה לה, מילים הקשות, אבל כמה היא דופקת את כולם. איך יש עכשיו כמות לא מפותלת של אנשים? שוב, עוד לדעתי בחומרת הפציעה, אבל ממה שהרגשתי, אמרתי, קריס אוכטוק, סליחה על הביטוי, דפקתי אנשים עכשיו. קודם כל, אשמתי את עצמי.
זה מדהים אותי, אבל שעל זה חשבת.
כי אני בן אדם מאוד אחראי, ואני לוקחת עליי המון, תמיד, לא משנה מה, אני תמיד מסתכלת על עצמי, גם כשאני רבה עם אנשים, אני תמיד חושבת איפה אני עשיתי משהו לא בסדר. תמיד מסתכלת עליי קודם. זאת הדרך שאני מאמינה בה, ובאותו רגע פשוט חשבתי על האחריות הכל כך גדולה שיש לי, וכמה חייבים לטפל בזה. ומעכשיו אני אספר לך את הכל בקצרה.
דווקא לא, רגע, זה מעניין אותי. מתי הרגע שחשבת על עצמך, ולא על הפרויקטים?
לא ידעתי מה כזה.
באמת?
יו, בא לפקוד. לא, אני לא חושבת על עצמי. אתה יודע, לפעמים אני יכולה להתווכח עם הסוכנות שלי ולהגיד להם, לא, אני לא באה לשם. עכשיו אני לא באה לשם. אבל זה כי אני רוצה להוכיח לעצמי דברים אחרים, כמו אני יודעת לעמוד על שלי, או שאני בן אדם עם סי. אבל בסופו של דבר, באמת של החיים, בכל מערכות היחסים שיש לי בחיים, אם זה אני מול בוס, אני מול אמא, אבא, בן זוג, חברה, אני... לא הייתי כזאת, אבל זה משהו מאוד התפתח אצלי בזמן האחרון, אני כמעט ולא חושבת על עצמי. ושוב, אולי זה לא נכון, ואנשים מהצד יגידו, מה את הכי חושבת על עצמך? אבל ככה זה מרגיש, ונראה לי שבסוף, ככה אנחנו חיים, אנחנו חיים עם הרגשות והתובנות של עצמנו, אנחנו לא תמיד מצליחים להרגיש את, מה, את האחר.
לגמרי, אנחנו חייבים לחיות עם הרגשות של עצמנו.
כן, ואני מרגישה שאני לרוב רואה את האחר, קודם כל, זאת אומרת, חברים שלי צריכים עליי שאני מאוד נוחה. תשימו אותי בזה, אני מסתדרת, הכל טוב, אין לי סטנדרטים, תביא לי לאכול מה שתביא לי לאכול. כשאני ארצה משהו ספציפי, אני אלך, אבל אם אני עכשיו בסיטואציה, אני לא אהיה זאתי שתכתיב מה הולכים לאכול, או לאן יוצאים, או מה עושים, ואם לא עושים את זה, אז לא נלך. אני זורמת. וכשאני מסתכלת אל תוכי, אני מבינה שאני זורמת עם הכל. ושם זה המקרה שלא... לא אכפת לי מעצמי. אני זוכרת ש... רגע, אני רק אסגור את המקרה עצמו. הגענו לבית חולים, עשו לי צילום, לא ראו כלום, הרופא אמר לי שאני יכולה ללכת הביתה, אמרתי לו, סבבה, ואז לקחתי את אמא שלי ביד, אמרתי לה, אמא, אני לא נושמת. יש פה משהו יותר... תבדקי, אני לא נושמת. ואמא שלי זה הדבר הכי טוב בעולם. זה בן אדם, עם כל החסרונות ועם כל היתרונות, אין כמו. יש בה משהו שאני לא יודעת איך אלוהים יצר כזה דבר. והאינסטינקטים שלה זה האינסטינקטים הכי חדים שראיתי. ואז צרחה, צרחה שם בבית חולים, אמרה, עכשיו, עכשיו תעשו לה סיטי. יש משהו לילדה שלי ואתם לא בודקים אותו. ונכנסתי, עשיתי סיטי, וראות שיש לי שברים בחוליות בגב, שיש לי סדק בצלע. לא שיש מה לעשות עם זה, אין לזה טיפול. אי, זה לא ניתוח, זה לא משהו מסריך ניתוח. אבל זה הבחנה, זה הבחנה.
ברור, עצם זה שקוראים לזה...
זה ימי מחלה, זה לבוא מחר בבוקר למפיק של ספיידר של הפסטיגל, ולהגיד לו, תקשיב, היא שברה חוליות, היא לא כואב לה אגב. היא שברה חוליות, זה שני דברים שונים.
אני חושב אפילו עבורך, ברגע שיש הבחנה רפואית, משהו בך נרגע, כי אחרת את חושבת שיש מפלצת הרבה יותר גדולה מבפנים.
נכון, ובאמת ככה, הרופא רצה שאני אהיה חצי שנה בבית, ואמרתי לו, בסדר, אהוב, זה ממש מה שאמרתי לו. אוקיי, תודה רבה, אנחנו נלך לאורתופד, ונקבל ממנו הנחיה מסודרת יותר. אתה יודע, זה מיון, זה לא עכשיו משהו פרטי. ובאמת ככה את השלושה שבועות הראשונים, לא באמת יכולתי לקום, זאת אומרת, אני יודעת שאנחנו קורא גם בפודקאסט, אבל תנסו לדמיין בן אדם שעומד על שתי רגליים, אבל הוא בצורת שולחן, כיסא הפוך, לא יודעת, אני עקומה. קודם כל, שבוע ראשון שנתי עם ההורים שלי בכלל, לא יכולתי לישון לבד, כי אם רציתי לקום בשירותים, הייתי חייבת עזרה. ואז לקח לי המון המון זמן לקום, המידה ממושכת כאבה לי נורא. אבל אז מה שאלוהים קצת שמר עליי, מעבר לזה שהוא שמר עליי פיזית ברמת המקצוע, באמת זה היה תקופה של חגים. ראש השנה מהר מאוד מגיע כיפור, מהר מאוד מגיע פסח. ונכון שאנחנו בישראל אוהבים לצלם גם בכל המועד, אבל גם יש אפשרות שלא.
סוכות את מתכוונת? פסח?
סוכות.
זהו, אמרתי אוקיי, צמצמה את כל השנה.
לא.
סוכות, 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 שמחת תורה, כן.
אז זה באמת היה קצת יותר, כאילו נראה לי זה הרגיש קצת יותר נוח לאנשים לקחת את כל החופשה הזאת. אבל ברגע שנגמר כל הקרנבל, ביקשתי מהאורתופד אישור לצאת לעבוד, והוא לא הסכים לי, ואמרתי לו, אוקיי, אני צריכה שתכתוב לי אישור. אני אשא באחריות. תכתוב לי אישור. אני, ביום שאני מצלמת, ויהי מה? אני לא יכולה לשאת ב... אתה תפגע בי נפשית הרבה יותר אם תשאיר אותי בבית. אני אסתדר. תאמין לי שיסדרו לי את כל מה שצריך. ומאז נכנסתי לאיזשהו מרתון אישי נפשי, פיזי שלי עם עצמי, כי חזרתי לעבוד בשלוש הפקות במקביל, ספיידרס מקיף מילאנו ופסטיגל, שפסטיגל אני לא צריכה להסביר לך כמה זו עבודה קשה, אני לא צריכה להסביר לך מה זה לקום להם את צילום, ובאמת תמיד כזה דאגו שיהיה לי כיסא על ידי, וסצנות של עמידה מרובה הפכו לי לישיבה ברמת הבימוי, אבל זו הייתה תקופה מאוד מורכבת, כי אני בן אדם שאין לו סבלנות, ואני אוהבת שדברים קורים בקצב שלי, ואני אוהבת שאני שולטת בקצב. זאת אומרת, אני עכשיו התחלתי לרוץ, אני רוצה מחר לרוץ 10 קילומטרים. זה תהליך, אני לא יכולה לזייף את זה, אבל אני רוצה את זה מחר. וזה המאבק שלי עם עצמי, תמיד היה מאז ומעולם, פשוט אם אני יודעת להגיד אותו בכל רם. ומשהו שם, כמו ריצה, לא יכולתי לשקר את זה, אני לא יכולה לרוץ 10 קילומטרים מחר.
אני סקרן לדעת מה קורה לך בראש באותה תקופה. את רצה על 200 קמ"ש, ופתאום היקום...
היקום שלח לי...
שלח לך במפר.
אמר לי, תעצרי.
מה זה במפר? במפר שברגע שהרכב עולה, הרכב נזרק החוצה...
טוטלוס.
טוטלוס.
לא סיימתי בטוטלוס, אבל...
ממש תודה לאל. אבל בבפנים, כאילו, היית צריכה רגע להתארגן מחדש. מה קורה בדיאלוג בראש שלך באותם מילים?
קודם קודם כל, אני לא חושבת שהייתי מספיק מחוברת לעצמי בתקופה הזאת בשביל לנהל דיאלוג בראש. אני חושבת שהיום אני בתקופה שהדיאלוג בראש שלי הרבה יותר פורה ומעמיק מאשר בתקופה ההיא, כי בתקופה הייתי ביתי במצב כוננות. זאת אומרת, הייתי מוכנה לרגע שיקראו לי, והייתי מאוד 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 straight to business.
חדורת מטרה.
אני עובדת. יש לי מוסר עבודה ואני קמה לעבוד. לא מעניין אותי איך אני מרגישה כרגע. אני מרגישה שכואב לי הגב, אני אנוח בספה. אני מרגישה שאני מעלה חום, אני אשב לנוח יום. אני לא יודעת לנוח יותר מיום. ולהפך, אני אגיד לך יותר מזה. כשאני נחה הרבה, או כשאני לא עובדת, אני נהיית חולה.
את יודעת לבקש עזרה?
אני לומדת. אני קודם כל יודעת להתלונן ולבקש עזרה מאמא שלי ומאבא שלי. בעיקר מאמא שלי, כן, קצת יותר נוכחת גם בקריירה שלי, אבל בכמויות לא נורמליות. אבל רק מהם. בדיוק הייתה לי שיחה עכשיו. חברה שלי שאומרת לי, כאילו, קים, את לא יכולה. אם את מצפה מהאנשים לדברים שיעשו, אז למה את לוקחת את כל האחריות עלייך? היא אומרת לי, סתם לדוגמה, אם היית עכשיו בוסית של חברה גדולה, את בסוף תצטרכי להציל סמכויות. את לא יכולה שהכל יעבור דרכך, נכון?
נכון.
את לא יכולה לשלם לכולם לעבוד, אבל בסוף את משלמת על עצמך. את לא יכולה. תאצילי סמכויות. אם את מצפה גם להם, אז בכלל, אם את מצפה למשהו, תני לו לקרות. וזה החיסרון והיתרון שלי. אני אוהבת להיות בשליטה. אני אוהבת לדעת מה אני עושה, גם כש... יש אנשים שאני סומכת עליהם, ואני סומכת עליהם, אני אומרת, הסוכנת שלי, הסוכנות שלי, אם הן יבקשו ממני היום רוקדים כוכבים. אני לא רציתי לעשות את רוקדים כוכבים.
לא רצית?
חשבתי שזה ריאליטי וזה צהוב, וזה לא תואם את הקריירה שלי ולאן שאני רוצה להגיע. אבל הסוכנת שלי פשוט אמרה לי, קים, זה משהו שאת חייבת לעשות, אני לא שואלת אותך, את עושה את זה. וברגע שהבנתי שזה שם, אמרתי, אוקיי, אני אעשה.
שחררת.
אני סומכת עלייך. את הסוכנת שלי, את הבאת אותי יד ביד לאיפה שאני היום, עם אמא שלי, אני סומכת עלייך. ועשיתי את זה. אבל אין הרבה אנשים בעולם שאני ככה סומכת עליהם.
מאיפה זה? אם את צריכה רגע להיזכר בילדה, שפעם היית, דברת על גיל 8, 12.
מאיפה זה? שלפה. לא יודעת. לא יודעת. באמת, כאילו, אני לא, כנראה עוד לא הגעתי לשם בדיאלוג שלי עם עצמי.
צפיתי בך באיזה כתבה, סיפרתי לך כתבה שהייתה בחדשות 12, שדין פישר ראיין אותך. ואני זוכר שבאמצע הרעיון פשוט התפרצת בבכי.
אני מאוד רגישה.
אני מת על הרגישות שבך. אי אפשר גם לטעות, את גם כשאת משחקת, וגם כשאת רוקדת, וגם כשאת מנחה, רואים את העיניים הרגישות שבך, שלך. ואני זוכר שאז סיפרת על כמה... אני לא יודע אם להגיד ויתרת, או שכאילו הרבה רגעים של ילדות התפספסו בגלל הקריירה.
נכון, ואני ממש מסרבת בתוקף להתלונן על זה.
אני לא חושב שהתלוננת על זה גם אז.
אני פשוט הכרתי בזה. שוב, אני...
אנשים שקפו לך שזה כאילו, על מה את מתלוננת?
לא, אבל אני מכירה את הקהל.
שאומר
על מה היא מתלוננת, היא בחרה בזה. ואני לא רוצה לתת לאנשים את המקום הזה, כי אני לא מתלוננת.
אבל גם כשאנחנו בוחרים, אנחנו לפעמים, יש רגעים בנתיבים שאנחנו בוחרים.
אני חושבת שמודעות זה לעשות להכל. ופשוט כשאתה עובד מגיל 10, מודעות לפעמים באה לך בדיעבד. רק בדיעבד אתה מודע למה שעברת. וגם היום, דברים אני מבינה אותם קצת אולי יותר בדיעבד. לא תמיד אני מבינה דברים באותו רגע, או רואה אותם קדימה. ואין בזה פסול, חוכמת בדיעבד זה דבר שמאוד מלמד אותך. וכן, תשמע, אין לי חבורה, נגיד, למשל. היום, נגיד, אני רואה לפעמים כזה את רותם סלע, או כל מיני כזה בנות, אתה יודע,
כל החבורה של רותם...
לא, שיש את החבורה מהבית דווקא. שיש את החברות מהקריות. להפתח הבן זוג שלי, יש לו את החבר'ה שהם גדלו ביחד, בשכונה או בבית ספר, זה החבר'ה שלו, אין לי חבורה. כי התחלתי בגיל 10 לעבוד. אין לי את זה. הזיקה שלי לחברים שהם לא משפחה, זה מערכת יחסים מאוד מורכבת שאני מנהלת, וזה קרה. כי מגיל 10 ראיתי רק עבודה, ורציתי לראות רק עבודה מול העיניים. והעבודה מבחינתי זה לא רק התפקיד באלת, זה גם הבגרות בהיסטוריה. עבודה זה לסיים בגרות מלאה בציון של 90 פלוס. עבודה זה להגיע ליום צילום בזמן ולדעת את כל הטקסטים בעל פה. ואין מה לעשות, אתה לא יכול, כמה שאני מאוד מאוד רוצה, לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. אתה אוכל, זה בסוף אוכל.
נכון.
אבל אתה אוכל ואתה מתאבד, האוכל מתאבד בקיבה בסוף ויוצא חוצה.
אני חושב על שבמובן מסוים, אנחנו, את עונה לעצמך לשאלה הזאת, של מאיפה המבנה אישיות, שרוצה לדעת, שרוצה לשלוט, שמנהל את עצמו. כלומר, זה מה שאת מכירה מעצמך.
זה מה שאני מכירה, וגם כשאני מנסה לראות אחרת, בסוף אני חוזרת לשם. זאת אומרת, כן חשבתי, היו רגעים שאמרתי להורים שלי, אולי זה לא בשבילי, ואמרו לי, אוקיי, בואי נבדוק. לא יכולתי לבדוק אחרת. הייתה פעם אחת שכל כך סבלתי בצילומים מסוימים של איזושהי סדרה, סבלתי. סבלתי, זה חרות לי כטראומה. ושאלתי את אמא שלי באחד הימים, אמא, אני רוצה לצחקנית בכלל? לא יודעת. אני לא יודעת אם אני רוצה לעשות את זה. אולי זה לא כיף לי. ואז בפרויקט הבא פשוט הבנתי כמה אני טובה בזה.
ואיזה כיף שיעזת לשאול את זה בכל רם.
אני עדיין שואל את זה בכל רם. אני גם היום, לא מזמן, ממש לפני כמה שבועות, אמרתי לאמא שלי, היום אני יודעת שאני הכי טובה בזה. אני הכי טובה בלהיות שחקנית. בואו נראה מה יהיה עוד עשור. אני חושבת שזה אחד הסודות שלי לשמור על שפיות, שאני תמיד, במרכאות, כן, מטילה ספק. יש נטייה לחרות את גורלנו. אני אהיה שחקנית.
וזה מה שאני אעשה כל
אחד. וזה מה שאני אעשה. ואז אתה כל כך חותם את הטווח הראייה שלך לדברים אחרים, שזה כבר נהיה כל כך קשה לראות רק את המשחק. כי הרי, למה אתה בוחר למה בן אדם בוחר בבן זוג שלו כל יום בעיניי? אני אגיד עד החתונה, היום אני ויפתח ביחד, למה אני בוחרת בו כל פעם מחדש? הרי אני יכולה היום לקום וללכת. אבל אני מסתכלת סביב, ואני כל פעם, אני יכולה להסתכל סביב. אני יכולה לראות שיש עוד דברים מסביב, אבל אני עדיין בוחרת בו. אני יודעת שאני יכולה להיות רופאה ועורכת דין, ומורה ופסיכולוג, אני יכולה כל כך הרבה דברים. אבל אני בוחרת במשחק. וזה מה ששומר לי על התשוקה, על השפיות, על הרצון.
על האותנטיות.
על האותנטיות. אני באמת באמת בוחרת בזה. אני באמת חושבת שזה המקום בו אני יכולה לעשות דברים גדולים. בו אני יכולה לפתח את עצמי, את הנפש שלי, את ה... יכולה לשנות דברים באנשים.
מדהים. אז באמת, אני חוזר איתך, אני ממש מחזיק בעמדה שאותה תאונה, יכול להיות שבראייה רטרואקטיבית, התאונה הזאת ארגנה דברים מבפנים? בהבנה שלך את עצמך, בהבנה שלך את המקצוע. אני חושב שגם לא סתם מקודם הייתי מנועות בעיניים. ברגע הזה שאת נמצאת שם...
אני חייב להגיד שנגעת בנקודה שהיא לא מספיק בשלה פשוט. זאת אומרת, אם היינו נוגעים בנקודה אחרת, שהיום אני כבר ממש יודעת לנתח אותה מכל הכיוונים, אז הייתי יודעת להגיד לך מה זה ארגן. אני חושבת שהתאונה הזאת לא... היא קצת במגירה, אולי מגירה פתוחה, אבל עדיין בתוך מגירה. באמת, כאילו, אני רואה את זה כי אני רואה כמה זה מפעיל אותי. זאת אומרת, דוד שלי, זכרונה לברכה, שנפטר, הפעיל אותי המון 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 פעמים, עד שהגעתי למקום שלם, שאני מבינה את התהליך שעברתי ולאן זה הביא אותי. סבא שלי שנפטר לא מזמן. זה מפעיל אותי, אבל זה מפעיל אותי ממקום שלם. אני מחייכת שאני חושבת עליו.
עשית תהליך של עיבוד והשלמה עם הדבר.
כמו שאומרים, כשיש פרידה, כשבן אדם נפטר, יש שלבים. כן. בפסיכולוגיה מציגים לך את כל השלבים. משהו בתאונה, תראה איך זה מפעיל אותי, אני רק אומרת את זה, אני בוכה. לא פתוח מספיק, לא מדובר מספיק, כי העברתי את זה כמשהו, ועליתי אגב מאז על אופנוע ים כבר.
עלית.
כן. עליתי על אופנוע ים ואני יודע, עלה. אבל משהו במה שזה, מה שהיקום ניסה להמיד אותי, כנראה עוד לא השלים תהליך.
או שזה משלים עכשיו אפילו, תוך כדי שאנחנו מדברים.
יש מצב, אני תמיד אומרת שפודקאסט זה כל כך כיף, כי אתה מין איזושהי שעה של פסיכולוגיה עם עצמך. אתה לומד על עצמך דברים שלא חשבת שתדע.
אז כן, אז אני רוצה להגיד לך שאני מסתכל עלייך, ואני ממש חושב שזה ברצף של הדברים, של הקריירה ושל כל מה שעברת. אני חושב אפילו, את יודעת, כמטאפורה, על זה שהים והגלים וגם הקריירה, במיוחד משחק ובמיוחד קריירה של תעשיית בידור, לטובת כל הדור הצעיר שמקשיב וחולם להיות בבנים והבנות, וחולם לשחק וחולם לקחה ולהצליח. את נושמת, רק מהנשימה שלך אני יכול לקבל את האישור. לכמה הם לא יודעים לפעמים איזה גל גדול וגבוה הולך להקות.
אני חושבת שתחום בידור זה כמו כזה, קצת כמו עץ פרי הדעת כזה. אתה כל כך רוצה לטעום ממנו, ואתה בסוף טועם. אבל הוא מביא איתו גם כל כך הרבה דברים מסוכנים. ואני בכוונה אומרת מסוכנים ולא לא טובים. כי יש משהו במסוכן שאפשר להתמודד עם סכנות. אוקיי, עץ פרי הדעת זה כמו אקסטרים. אתה יכול ממש 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 ליהנות מזה. אבל אם אתה לא עושה את זה, נכון? אתה עובר תאונות.
אז הנה, זה בדיוק זה. זה כאילו, גם עלתה לי עוד תובנה, שגם איזה רגע אני אשתף אותך, זה שהיית כל כך באומס, לפעמים, אני יודע להגיד את זה כמטפל, כפסיכותרפיסט, הרבה פעמים בן אדם נמצא באומס, והקוגניציה שלו, התחושה שלו בסביבה הולכת ונפגמת. כלומר, את מכירה את זה בטוח שאת רודה בראש, ופתאום את מועדת ברחוב, ושפתאום את מדלגת כמעט על מדרגה. ויכול להיות שגם זה, כלומר, עשית כבר את הדברים האלה עם האופנוע הים. זה לא היה חדש, יכול להיות שהיית כל כך תרודה בראש, שהנחיתה אולי הייתה... הייתה לא טובה.
יש מצב.
ואני כן מרגיש, הנה, איזה כיף קודם כל שחזרת לאופנוע, ושחזרת מה שנקרא לזירת הפשע, והכל, שזה חכם מאוד מה שעשית. עשית את זה, היית בלחץ קצת לפני?
הייתי בלחץ, וניסיתי להתחמק מזה כל כך, אבל פשוט עשיתי את זה, לא יודעת.
חכם מאוד.
ממש 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 רציתי לעלות על האופנוע.
זה מה שנקרא במונחים מקצועיים, זה להיות בחשיפה, למקום שבו כמעט ונוצרה טראומה, לראות שהכל בסדר, שהגוף פוגש עוד פעם את אותו אקט, והכל בסדר. ובעיניי דווקא לקחת מזה, זה את המקום הזה שלך עם עצמך, את המקצוענות הבלתי מתפשרת שלך, שהיא דבר מאוד מאוד מיוחד במחוזותינו. ואז גם אגב, את אומרת, רוקדים עם כוכבים, ומי שצפה בעונה הזאת, ראה אותך חוטפת שם גם עוברת תאונה לא פשוטה. אפחה
לראש.
מה זה אפחה לראש? זה היה נראה כואב מהבית.
תקשיב, באותו בוקר של הצילומים, זה היה היום צילום הראשון של כל הפרויקט.
היה היום ראשון של כל הפרויקט?
נאמר ראשון, ורפאל אחד הרקדנים, רקד עם נסרין בעונה הזאת, שואל אותי, מה, את מתרגשת? אמרתי, אתה לא מבין איך אני מתרגשת, אתה מפחד ליפול על הראש. יא, רק שאני לא אפול על הראש.
זה מה שאמרת, לא?
כן. ואז נפלתי על הראש. ובאינסטינקט כל כך מיידי, פשוט המשכתי לרקוד. אבל מי שראה את הפרק ראה איך שבשנייה שנגמר הריקוד, אני בכיתי, חתכו את זה, ערכו את זה, אני בכיתי והייתי בהתקף בכי, כמו שלא בכיתי בחיים שלי. כאילו, א', אני ראיתי את העמוד שדרה שלי שכבר נפגע, שנה וחצי לפני, נפגע שוב.
חוטף עוד פעם.
אני עוד פעם רגשתי במקום של חוסר שליטה, עוד פעם הגפתי מאוד מהר והמשכתי, גם קפצתי עליו אחר כך שוב פעם להרמה, בהמשך הריקון, נשאר 20 שניות וקפצתי. ואז הדבר הראשון שהייתי צריכה זה לחבק את ההורים שלי, שנהיו לבנים. אבא שלי נגיד באותו רגע לא תפקד.
שמה הוא כבר לא תפקד.
שמה זה נגע לו גם בנקודה הרגישה. זה נגע לו בנקודה הכי רגישה.
הוא כבר היה איתך פעם אחת במקום.
כבר היה איתי בלופ הזה. זה כבר היה, הוא כבר ראה אותי, כאילו, זה, וגם הוא היה קשור. אז פתאום הוא רואה את הדבר הזה מהצד, הוא רואה אותי עוד פעם נפצעת, זה היה לו... אומר, כי אם בחיים לא הייתי ככה לבן. הייתי לבן, לא, אמא שאתה אומרת, כי אם הוא לא תפקד, עכשיו אבא שלי הכי... יאללה, מה עושים? הוא לא חושב פעמיים, והוא פשוט היה... הוא לא הבין מה קרה לי. אין לי הרבה מה להגיד על זה, כי לא נתתי לזה את המקום, אגב, כי... מאוד מהר הוצאתי, בכיתי, ראיתי שנשאר, כאילו שלא קרה כלום, אולי גם זה הסוד, שבאמת לא קרה לי כלום. ולהפך, יצאתי גדולה כלפי עצמי ומול עצמי שהמשכתי לרקוד, וגם הטירוף זה שבאמת, באמת, באמת לא השמתי את הפרטנר שלי, את עידן. אולי קצת כעסתי באותו רגע על עלינו כצמד ש... אתה יודע, לפעמים אתה מתבאס, אז אתה רגע מוציא את זה ככעס, אבל אתה מבין שכל קורה לטובה. ובאמת הכל קורה לטובה. יש מצב שכל העונה הזאת הייתי נבלעת, והייתי הופכת להיות עוד אחת מהמתמודדים. אבל אף אחד לא יכול לשכוח את זאת שנפלה על הראש.
ברור.
אף אחד, מישהו גם... כל מי שצפה בפרק הזה, יודע מי זאת הבחורה שנפלה על הראש. אולי לא יודעים מי זאת קים.
חשוב לך שידעו שאת חזקה?
לא, חשוב לי לדעת שאני חזקה.
ואת לא יודעת את זה עד היום? באמת, רגע, תקחי נשימה, כאילו, את בהיכרות...
לא, אני לא שקר, אני יודעת שאני חזקה.
את יודעת שאת חזקה.
אני פשוט חושבת שברוקדים לא ידעתי... ברוקדים, אם היית מנהלת איתי את השיחה הזאת לפני שנה, לא הייתי יודעת, הייתי אומרת לך לא. היום אחרי רוקדים, ושלא נדבר על זה שאני מתנהלת כרגע במערכת יחסים של long distance, היום, ממש היום, בשבעה במרץ, אני יודעת להגיד לך כמה אני חזקה. אני באמת, באמת, באמת יודעת שאני חזקה.
בדיוק חשבתי, אמרת מערכת יחסים. אז חשבתי על זה שגם, כמה זמן אתם כבר בזוגיות?
ביוני נהיה 4 שנים.
וואי, חמסטפו.
חמסטפו.
גם כאן, זה כאילו, זה איזה מקום למישהי שהיא יודעת, שהיא רגילה לנהל. פתאום, זה גם מקום להרחיב בו את ה... את המקום הזה של אני משחררת, אני סומכת על.
אז דווקא מפתח, אני חושבת שלאחרונה קורית בדיוק התהליך ההפוך. הוא הכיר אותי בגיל מאוד צעיר, גיל 17 וחצי, שדווקא רק בתחום הזה, חיי האהבה שלי, בתחום הזוגיות, הייתי באמת בוסם. לא מבינה. עד היום אני לא חושבת שאני איזה מבינה גדולה, אני מבינה על עצמך הניסיון האישי שלי. והוא לעומת זאת גדול ממני בשבע שנים, היה בכמה וכמה מערכות יחסים ארוכות, שונות, מגוונות, ומשהו שמאוד חשוב לי לדעת ולהבין לגבי עצמי, זה שכשאני לא יודעת, וזה גם מפתח לימד אותי, אז אני אומרת ואני נותנת לאחרים שיודעים לעשות את העבודה. אני לא אגיד לך, בוא לבית הצחי, אני אכין לך סירי קציצות. אני לא יודעת להכין קציצות. בוא, אני אצבע לך את השיער. אני לא יודעת לצבע לך את השיער. אז גם מפתח, מתחילת הזוגית, לא התיימרתי לנהל ולהכתיב את הקצב, כי באמת לא ידעתי. קיבלתי גבר גדול ממני, מנוסה ממני, מבין ממני, ובאמת נתתי לו להכתיב את הקצב. ומה שאני מרגישה שקורה היום, זה שאני גדלה. וכבר לי יש קצב משל עצמי. וזה נחמד, וזה מגניב, וזה מהמם, כי אנחנו לומדים לחיות פתאום עם שני מקצבים, ולא עם אחד.
לגמרי.
וזה מאתגר, וזה מעניין, ואני שמחה שזה קורה לנו, שאנחנו לא נשארים כזה על אותו תדר.
יוצא לך מדי פעם ככה לחשוב על קים, הילדה של אז, בת ה-13 של הבנים והבנות, היא קופצת לראש פתאום?
קודם כל, אנשים לא יודעים שבבנים והבנות שאני הייתי דג, הייתי הכי פחות מעניינת בעונה.
לא, אני לא מסכים עם זה.
לא, אתה כנראה לא זוכר.
כצופה מהצד.
לא זוכר.
יצא לי ללהק אחרי זה, אגב, את העונה הרביעית של הבנים והבנות.
אני הייתי בעונה הראשונה.
אני יודע.
אף אחד מוכר לא הייתי, ואני הייתי דג. אני ממש זוכרת, לא הייתי מעניינת בעונה הזאת. הייתי הכי קטנה, הכי ביישנית. מאוד אהבתי את השקט שלי, את הפינה שלי, והייתי אחת שמשלימה את הפאזל. לא הייתי הפאזל עצמו. אז שמה, נגיד, שאני מסתכלת עליה, אז המון שנים זה לא התחבר לי, והיום כבן אדם מבוגר אני מבינה שזאת אני. אני אמנם הפאזל, אבל אני מאוד אוהבת את הפינה שלי. אני מאוד אוהבת את השקט שלי. מאוד, גם אם היא מספרת עליי תמיד שבתור ילדה, אתה יודע, אתה מצפה לשמוע ממני, שהייתי מושיבה את כולם, עושה להם הופעות. אני הייתי יושבת בחדר. בתור תינוקת הייתי, הייתה צריכה לשים לי פיקאסו כדי שאני ארדם. ובתור ילדה הייתי בעדיפה להיכנס לחדר ולצייר. עד היום, אם אני צריכה רגע של שקט, אני פותחת מחברת ואני סתם...
מתחילה לשרבט.
צובעת מנדלות. אני צריכה את השקט, אני צריכה ריפוי ועיסוק, אני צריכה דברים שמחברים אותי לעצמי, מעצמי, ולא מהיקום, ולא מבחוץ, ולא מתוצר חיצוני.
זה מאוד מתחבר לי עם מי שאת.
כן?
כן. כן,
אני חושבת... כי אני כן דורשת תשומת לב, אבל אני דורשת תשומת לב בעיקר מאנשים מאוד ספציפיים. ומהתחום עצמו, זאת אומרת, התחום חינך אותי לאהוב תשומת לב בעיניי, אתה מבין?
כן.
הילדה בת 13, בת 10, סליחה, שהייתה בבני והבנות, זאתה בחורה שאני היום, פשוט שהיא השתנתה עקב הקריירה, זאת אומרת, אני לא חושבת שהייתי כזאת חולה תשומת לב לפני שהתחלתי לעבוד, תשומת לב זה משהו שהתחום הזה מביא לך, ומשעבד אותך אליו, שזה לא דבר רע, אני חושבת שלכל דבר יש את השעבוד שלו, אבל עדיין שמרתי על הבסיס, שזה השקט, שזה הפינה, שזה החיבור לבית.
ניגשים אלייך בטח הרבה ילדים וילדות, ואומרים לך שגם הם חולמים להיות קימור אזולאי. מה את אומרת להם?
אל תהיו קימור אזולאי. תהיו אתם. כשאני ישבתי עם הסוכנת שלי בפגישה, ורציתי שיתקח אותי לסוכנות, היא אומרת לי, כמו מי את רוצה להיות שתהיה גדולה? כמו גל גדות? כמו בר רפאלי? כמו מי? תגידי לנו, לאן את מכוונת? אמרתי להם, אני רוצה להיות כמו קימור אזולאי. ואני עד היום מאמינה בזה. אני כן מאמינה שבכל בן אדם יש השראה, כל בן אדם הוא מקור להשוואה חיובית או שלילית, אבל אפשר תמיד להשוות, אפשר תמיד להסתכל ולהביט קדימה, אבל בסוף, באמת של החיים, אני באמת פשוט רוצה להיות אני. וגם כל מי שלא שומע את זה, תרצו להיות אתם. וזאת התובנה שהיא הכי חזקה בי בגיל 21. אני פשוט רוצה להיות אני. הכי טובה שאני יכולה להיות. כי יש יותר יפות ממני, בטוח. יש שחקניות אולי יותר טובות ממני. אבל אין אף שחקנית כמוני. אף אחת לא תביא למסך את מה שאני מביאה. תביא יותר טוב, תביא פחות טוב, תביא בדרך שלה.
אבל את הגוון הזה שלך...
מה שקימור אז אולי מביאה לשולחן, אי אפשר להביא.
אני מסכים עם זה. מה נאחל לך? קודם כל, היה לי מרתק, אני רוצה להגיד שהיה לי סופר מרתק.
גם לי, היה לי ממש כיף, היה לי... שחררתי. מרגישה ש...
כן, זה היה שם התקוע.
כן, תמיד כיף לדבר ולהוציא קצת את משל הלב.
ברור, ברור. מה אפשר לאחל לך? את כאילו מתחילה את העשור השלישי לחייך.
עשור השלישי לחיי, עשור ה-20. לי, כרגע אני לא רוצה לאחל הרבה חוץ מבריאות. רוצה לאחל לנו כמדינה, כעם. אני רוצה קודם כל שהחטופים יחזרו הביתה.
אמן.
אני מרגישה שזה, לכל מי ששומע את זה כאן, וגם חושב עם עצמו, שזה אולי לפעמים כבר נהיה כזה, כמו משפט תקוע, שחייב להגיד, שחייב לצאת מידי חובה. אז חשוב לי לתת כאן את המקום ולהגיד, זה לא לצאת מידי חובה, זה פשוט היום-יום שלנו כרגע, וכולנו, כשאנחנו עונים לאימהות שלנו, איפה אנחנו, אז אנחנו חושבים על אמא של עומר, שלא יודעת איפה עומר.
לגמרי.
או על אבא של דורון, שלא יודע איפה דורון. אז אנחנו תמיד חושבים עליהם, על החיילים שנמצאים יום-יום, שחזרו הביתה בשלום, שהלוואי והמלחמה הזאת תיגמר.
אמן.
ואז נדבר על מה אנחנו מאחלים לי.
אמן, 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 אמן. ושנדע באמת, אני מרגיש שגם אם אמרת שזה לא מעובד, אני ממש מרגיש שאיפשהו זה כן מעובד, ופתאום כזה עוד איזה, לא יודע, כמה ימים, כמה חודשים.
אולי הייתי צריכה לפתוח את זה, פתאום מתחק, אני בפעם הראשונה, כדי רגע לדבר על זה עם עצמי.
כן, ואני חושב, אני רוצה לאחל לך בעיקר שתמשיכי עם האנרגיה הפנימית הטובה הזאת, ושתזכרי שלא משנה איזה הפקה מחכה לך. זה קודם כל את, תמיד יחכו לך. כדברי השיר, ממש.
אני משתדלת, אנחנו בהשתדלות ובלמידה ובעבודה.
לגמרי. תודה רבה שבאת.
תודה רבה.